כן. אז ימי ימי בין המצרים, הזכרתי אתמול בירושלים שלעיתים ההרגשה בימים האלה זה חכות שזה יעבור, וכאילו ימים של בסה כזה, ימים כאלה של טוב, מה לעשות, נחרב המקדש פעם, צריך איכשהו להזדהות עם זה, וגם אם לא נרצה, ככה הכריחו אותנו, כל מיני דברים שאסור לעשות, פחות לשמוח, ועוד יצא בישיבות שזה גם כזה סוף הזמן, אז בכלל ככה הכל כזה באיזה מין כביכול סוג של סוף כזה, של ירידה כזאת חס וחלילה, ובאמת, בהתבוננות פנימית, רואים פה כיוון אחר שיכול אולי קצת לשנות את את התפיסה ואת הגישה לגבי הימים האלה. אז דבר ראשון, מופיע בספרים שה-22 ימים האלה שיש בין י"ז לתמוז לי' באב, זאת אומרת, י"ז בתמוז אז תשעה באב זה 21 יום. יום י' באב, כידוע, הוא מצורף, הוא קצת מצורף לדבר הזה, כי האיסורים של תשעה באב, למעשה המקדש עוד המשיך להישרף עד יום עשירי, ולכן עד יום עשירי בצהריים ממשיכים המנהגים של האבלות. ומופיע בספרים שה-22 ימים האלה הם מקבילים ל-22 ימים שיש בין ראש השנה לשמחת תורה. מ-א' תשרי עד כ"ב בתשרי, אלה 22 ימים. לפי ההגבלה הזאת, קצת קשה להרגיש את זה, אבל יום י' באב מקביל לשמחת תורה. אז בחיצוניות אפשר להגיד, וואלה, שמחים, סוף סוף אפשר לחזור, ללכת לבריכה, לים, ולעשות מוזיקה ושאר הדברים שמשמחים אותנו. אבל כנראה שיש בדבר הזה כמובן משהו יותר עמוק, שהוא אומר לנו, אנחנו נכנסים לכאורה ל-22 ימים שבהפוך על הפוך, הם בעצם כל הזמן מעלים אותנו יותר. זאת אומרת, לכאורה אנחנו, מבחינת האבלות, אנחנו כל הזמן מדרדרים. בהתחלה זה פחות חמור, ואחר כך נכנסים לתשעת הימים, ושבוע שחל בו, וערב תשעה באב, ותשעה באב זה כבר ממש השיא של השיא של העינויים. לפי ההסתכלות הזאת, משהו מתהפך קצת במבט, ואנחנו בחיצוניות הולכים לדברים יותר קשים, ובפנימיות הולכים להיכנס דווקא פנימה למקום הכי עמוק והכי משמעותי. כתוב באחד מספרי החסידות על הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. פסוק במגילת איכה, בפשט של הפסוק כפשוטו, כל רודפיה, העודפים של עם ישראל, הצליחו להשיג אותנו בימים האלה. אבל כתוב באחד מספרי החסידות ככה, כל מי שרודף להמליך את הבורא, יוכל להשיג אותו יותר דווקא בימים אלו בין המצרים. למה? למשל, כי כשהשר יושב בביתו, אז אימתו מוטלת אשר לא כל איש ואיש יכול לבוא פנימה. מה שאין כן, אם השר עובר בשווקים וברחובות חוץ לפלטרין שלו, אז הוא קרוב לכל קוריו ויאזין שוועת כל הקוראים בשמו. וכן הנמשל לדעת, כי בזמן הזה, דהיינו ימי בין המצרים, כי כציפור נודדת מקינה, לכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל מלכו של עולם, והוא עונה עליהם. ועיקר העניין להתחזק ולאמץ את לבבו בעיתים הללו, לבלתי ייפול ברשת ההתרשלות מעבוד השם חלילה, ואפילו בתשעה באב שהוא חושך למראה עין, הגם שיש לבכות במר נפש על כל מה שמצאתנו, מכל מקום יש לסלח, לשמח לב המלך בשמחה העתידה שבו יוולד מנחם ויגלנו וכו'. אומרים בחסידות, רודפיה זה רודפי השם. אם תקחו את המילה רודפיה, נפריד את ההי מהרודפי, אז כל רודפי השם ישיגוהו בין המצרים. זאת אומרת, שדווקא בימים האלה יש איזו אפשרות להתקרב אל השם יותר מאשר בימים הרגילים. לכאורה למה? הרי זה לכאורה ימים של ריחוק מהשם. אז המשל, שאומר פה משל מאוד יפה, שכאשר המלך נמצא בהיכלו, קשה מאוד להגיע אליו, אבל כאשר המלך נודד מהיכלו, וזה הביטוי של ציפור נודדת מקינה, שזה כידוע ביטוי לשכינה שגלתה, אז השכינה עכשיו גולה, וכשהיא גולה זאת אומרת היא כבר לא נמצאת במקום הפנימי המיוחד שלה, היא כאילו מסתובבת עכשיו, הוציאו אותה מהמקום הפנימי והיא עכשיו בחוץ. אם היא בחוץ אז היא קרובה אלינו. אז יש בחינה מסוימת, עכשיו ברור, תגידו, אז מה, אז עכשיו אנחנו רוצים שיהיה גלות כל החיים, ולא יבנה המקדש, ולא תבוא הגאולה, ולא תחזור השכינה למקום הפנימי שלה. בוודאי שרוצים, זה בחינה מסוימת, כשלומדים חשיבות לחשוב בצורה מורכבת, אז מבינים שלפעמים יש אמת מסוימת בנקודה מסוימת, שהיא גם אמת. אז למרות שזה, כמו שהוא אומר, למרות שזה עצוב, ולמרות שזה כואב, ולמרות שזה בעצם אנחנו לכאורה מתרחקים ממנו, ולא רק לכאורה, אלא באמת מתרחקים, כי כשהשכינה פה, אז אנחנו מרגישים את השכינה, ויש בחינות של הערה ושפע אלוקי, שאנחנו בגללה מרגישים יותר את קרבת השם, אבל יש גם בחינה כזאת, שכאשר השכינה גולה, אז היא באיזשהו מקום, בגלל שהיא ירדה במדרגה שלה, מבחינה מסוימת היא מתקרבת אלינו, כי גם אנחנו במקום הנמוך שלנו יכולים עכשיו להשיג אותה יותר, ולכן כל רודפי השם יש להם דווקא אפשרות להשיג אותו בין המצרים. זה עד כדי כך שמופיע באחד מהספרים יש איזשהו ליקוד שאני פעם התוודעתי אליו שכמה דברים, אז אני לא אומר פה עכשיו שמות וזה גם לא משנה, אני גם בעצמי שוכח דקה אחרי שאני אומר מי זה, אז ככה שזה לא משנה. הוא אומר ככה, בדרך ובפרט לחזק את עצמו ולתאר את עצמו ולעבוד השם בתפילה ובשמחה, בפרט בשעת אמירת שירו ותשבחות, ולהבין על פי משל ממלך בשר ודם שיש לו כל מיני טוב ושמחה, וגם מנגנים לפניו בטוב ומחול וכינור ועוגב, ובוודאי כאשר טוב המלך והוא שרוי בשמחה, אין לו מן הצורך אל המשוררים והמנעימים בקולי קולות, כי בלאו הכי יש לו שמחת לב. אכן, כאשר לפעמים בא את עצב ויגון ממקרה אשר קראו, המלך, מצב נורמלי, מלך מבסוט, מלך נמצא בארמון שלו, כל האנדרלנוסית וכל הפילהרמונית וכולם מנגנים לפניו בכל הקנה נגינה, והוא שמח והוא מבסוט, בא איזה מישהו ככה רוצה לשיר לו שירה ככה בפה, קצת להנעים לו במילים, בזה, מי שם עליו בכלל? הוא לא צריך אותו בכלל. אבל מה קורה כשהמלך מבואס? כשהמלך כזה יותר מבוס? ואין לפניו עכשיו, לא מתאים לו עכשיו כל השירים וכל זה, לא מתאים לו עכשיו, אז יקראו הפורטים הנבל לשירם ולזמרם לשמח לבבו ולהציל פנים, וכן הנמשל כביכול לקדושתו יתברך, שכאשר יש לו משרתים במרבקיע מנעימים לו ומכנסים שמו, שבית המקדש חרב יש עצב בבתי בריי, אז צריכים מיישר השם בליבו להתחזק ולכנוס אל בתי גבי ולהפשיט עצמו מכל מיני עצבות, ולשמוח ולשמח כבוד המלך, ולומר לפניו, אתה מלכנו מעולם וגם עכשיו, ותמלוך לעולם ועד, והכל כעין נגדך, ועלו מושים בארציון, ויעתה יוכל לעובדיך, ויתנו לך כתר מלוכה. כלומר, שוב כאילו, אפשר לומר, שוב בהפוך על הפוך, דווקא כשהמלך אין לפניו את כל המלאכים, ואת כל המקלסים, ואת כל השמחה, ואת כל השירה הגדולה הזאת, ובאמת אסור בזמן הזה לנגן, ואסור בכלי נגינה וכל זה, ועד בזמן הזה, והמלך עצוב. כלומר, השכינה כואב לה יחד איתנו. לא שרק אנחנו ראינו אתמול את מקום המקדש ושואלים הלכו בו ומה יש שם. לקדוש ברוך הוא כואב יותר מאיתנו. הוא רוצה יותר מאיתנו. יותר משהפרה, העגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. הוא כואב לו יותר מאיתנו את זה שאנחנו עדיין לא ראויים לשכינה. הוא פשוט מחכה שנהיה ראויים. הוא לא ייתן לנו את זה סתם במתנה בלי שנהיה ראויים. אבל השכינה עצובה. השכינה עצובה, ואין לה את כל השמחה הרגילה שמשמחים אותה, ואז מי שאז משמח את המלך, זה האנשים הרגילים, הפשוטים, שאין להם איזה כלי נגינה מטורפים. הם רק יודעים, בשלוש השבועות אסור כלי נגינה, אבל מותר לשיר, ודאי מותר להתפלל. זה נקרא פסוקי דזמרה. ודאי מותר לשיר בתפילה. כאילו אפילו עלה לי איזו מחשבה, ככה זאת, שאולי בתקופה הזאת, לא יודע, אולי בתפילה, בטח בשבת, אבל אולי גם ביום חול, לא יודע, אולי נשיר איזה משהו אחד, שכל השנה לא שרים אותו, כי לא צריך, כי מנגנים לפניו, יש כל מיני שמחות ואירועים, ושבע ברכות, ותמיד מנגנים לפני, מקלסים אותו, והלל עם תזמורת וכל זה, שנה ראש חודש בשבת, אז... אבל גם אם היה ביום חול, כלי נגינה אסור, אבל השיר מותר בפה. אז אולי מדי פעם בתפילה נשיר, כי עכשיו זה דווקא הימים האלה, כל רודפיה השיגו בין המצרים, אפשר להתקרב אליו ולהשיג אותו ולשמח אותו יותר מאשר בימים הרגילים. כי זה ימים בעצם בעומק, זה ימים גדולים, זה ימים כמו ימי תשרי. הדברים מגיעים עד כמו שאמרנו, עד תשעה באב, שתשעה באב נראה לכאורה היום הכי קשה והכי עצוב. אבל גם פה כולנו יודעים שבאופן לכאורה מאוד מאוד הפוך, בתשעה באב נולד המשיח. ובתשעה באב לא אומרים תחנון. אז קרא עליי מועד, יש איזה פסוק, קרא עליי מועד, טוב, אז קראו לזה מועד, אז לא אומרים תחנון. כמובן שזה לא נגמר פה באיזה דרשה, אלא זה כמובן משהו הרבה יותר עמוק. ובאמת איך להבין את זה? זאת אומרת, איך להבין שהיום הזה, יום הכי גרוע, הכי כואב, הכי קשה, הוא נקרא מועד. הוא יום שבעצם הוא מוליד מתוכו את התקווה הכי גדולה, את השמחה הכי גדולה. כותב בספר בני שכר, הוא אומר כך, מה שאמרו חזל שבתשעה באב נולד בן דוד, אתה אמור להיות נשמת משיח בן דוד, נשמה היותר גבוהה וכוללת, נשמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ואם כן, צריכים ללידת זאת הנשמה, זיווג היותר עליון. וככל שנולדת נשמה יותר גבוהה, זה מגיע מזיווג יותר חזק, יותר עוצמתי, יותר פנימי, מזה מגיעה נשמה גדולה. והנה, נוכל להתבונן בעניין אהבת הגשמיות בעולם הזה, בעניין אהבת חברים ואיש עם אשתו. ביותם ביחד, לא תוכר כל כך האהבה. מה שאין כן כשרוצים להיפרד ולהרחיק לדוד לזמן רב, אז תיפעלנה הנפשות באהבה יתרה ועזה. מגודל הגעגועים, ולכן חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך. ואם כן תתבונן לפי זה, זה בשעת הפירוד, אז הוא הזיווג באהבה יתרה. ומקרי הזיווג היותר עליון, ונולד מזה הנשמה היותר עליונה. על כן, ביות בהבנותינו הרבים, הפירוד בין הדבקים נעשה בתשעה באב, נקרא בהבנותינו הרבים יום יציאה לדרך, נולד מזה הזיווג משיח הנשמה יותר עליונה וכוללת ואבן. זה דבר באמת נפלא ביותר. מה קורה בין חברים? כולנו מרגישים את זה ככה באיזשהו נקודת צי, היינו הרבה זמן ביחד ונפרדים. אז אם זה בנות, אז בכלל יש שם בכי בטירוף, כן? מי ששמע פעם על איך בנות מסיימות איזה 4 שנים באולפנה, או אפילו שנה, אפילו שנה באולפנה, בטח 4 שנים באולפנה, או איזה שנת שירות לאומי באיזשהו מקום, משהו, אירוע כאילו מרגש בטירוף שאי אפשר בכלל לתאר אותו. הבנים הם קצת יותר מאופקים, אבל עדיין יש הרגשה של חיבור מאוד 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 גדולה. למה? בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים כבר, כל עוד זה כזה טבעי, אנחנו ביחד יום יום, אז בסדר, לא רק כל שנייה מתרגשים ונותנים איזה חיבוק אדיר ובוכים ואומרים מילים עמוקות מהלב, אני אוהב אותך אחי, אתה לא מבין, כי אתה תחסר לי, אתה לא יודע איך אני בידיך, לא יודע איך אני, כי אתה תראה אותו גם מחר, מחרתיים, כל שנייה תגיד לו את האהבה הזאת. איש ואישה, הלכה שמופיעה, חייב אדם לפקוד את אשתו לעונה לפני שהוא יוצא לדרך. פעם היו יציאות לדרך, יציאות. היום יש מילואים, ככה הזכיר לנו קצת הדבר הזה, מילואים. גם מילואים היום זה כבר כאלה, זה לא המילואים שלנו, כל שנה, חודש. היום כבר החבר'ה, כבר יש כל מיני קיצורים, זה עושה שבוע, הוא עושה שבוע. אבל פה ושם אתה שומע, כן, שעושים ככה איזה באמת איזה תקופה. והיום גם כל יום הוא כמו 3 ימים של פעם, הכל יותר ככה מחובר ויותר זה. אז באמת, למה חז"ל אמרו את זה, חייב לפקוד את אשתו לפני שהוא יצא לדרך? כי בגלל שהם יודעים שהם הולכים להיפרד עכשיו לאיזה כמה ימים, שבוע, שבועיים, שלושה, אז יוצא מביניהם החיבור היותר עמוק עכשיו, ככה ביום יום, לא כל שנייה, אשתי, אני אוהב אותך, חיים באהבה טובה ולא הכל, אבל כשיש את הרגע הזה לפני, עכשיו כן מוציאים עכשיו את כל העומק הפנימי שיש בתוכנו. זאת אומרת, רבני שכר, זה מה שקרה בתשעה באב. תשעה באב, אנחנו הולכים להיפרד, לצערנו מסיבות כאלה ואחרות, אבל זה לא משנה, כי בתוך תוכנו אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אבל ביום יום, לפעמים אמרנו לו יותר, לפעמים אמרנו לו את זה פחות, כנראה שאמרנו את זה כל כך פחות, שבסוף אנחנו כבר לא ראויים גם לבית המקדש וכל זה, ואנחנו צריכים עכשיו לעשות איזושהי פרידה יותר ארוכה כדי לחזור אחרי תיקון שאנחנו צריכים לעשות. אבל דווקא ברגע היום הזה של הפירוד הגדול, היום הזה בעצם הוא המועד הכי גדול. הוא הזמן הכי פנימי לגלות בעצם את הנקודה הכי פנימית שבעצם מחברת אותנו. וכאילו הקדוש ברוך הוא פוקד אותנו לפני שהוא יוצא לדרך ואנחנו יוצאים לדרך, אז הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל זה הדוד והראיה, זה בעצם בעל ואישה, שעכשיו הקדוש ברוך הוא פוקד אותנו לפני שאנחנו נפרדים. ולכן מהרגע הגדול הזה, מהזמן הקשה הזה של תשעה באב, פה נולדה נשמתו של המשיח, שזה נשמה גדולה שמוציאה מהכוח אל הפועל את כל החיבור הפנימי שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. וזה מסביר את הגמרא הידועה, הייתה בעיה בדף היומי, באיזה חודש ומשהו, בדף נון דלת, על כך שבזמן החורבן, הקרובים היו פניהם זה לזה. וזה מנוגד למה שחז"ל אומרים, שכשישראל עושים רצונו של מקום, אז הקרובים הם פניהם איש אל אחיו, וכשישראל לא עושים רצונו של מקום, אז פניהם אחור באחור. אבל לכאורה, לפי זה, בזמן החורבן, זה הרגע הכי קשה של אחור באחור. הקרובים ודאי לא ראויים עכשיו להיות ישראל, לא עושים רצונו של מקום. לכאורה, הקרובים אמורים להיות עכשיו פניהם שלא לא, לא, לא זה כנגד זה. והנה הגמרא אומרת שברגע הזה, הקרובים היו פניהם איש אל אחיו. וכל המפרשים, כולם שואלים, זה הפוך מההיגיון, אבל לפי הדברים האלה זה מובן מאוד. כי זה נכון, אנחנו באמת, הקרובים ביום יום כבר לא היו פניהם זה לזה, כי ישראל לא עשו רצונו של מקום. אבל ברגע של הפרידה, ברגע של ה... של, של ה... אז מתגלה כל התוך הפנימי שהוא באמת רוצה את הקרבה. הוא באמת, אנחנו באמת רוצים להיות פני מי של אחיו, להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא בצורה פנימית ואמיתית. ולכן, ככה באמת יוצא מכל הדברים האלה, אגב, דבר מעניין שגם ראיתי פה באחד המקורות פה, אם תיקחו מי' באב עד ראש השנה, זה 50 יום. וה-50 יום האלה מקבילים למה שיש מפסח ועד שבועות. כלומר, אנחנו בעצם הולכים עכשיו, לחודשיים, חודשיים פלוס, ש-22 יום הראשונים כנגד כ"ב אותיות שבתורה, כנגד כ"ב הימים מראש השנה עד שמחת תורה, 22 יום עד כ"ב, מאלף עד כ"ב בתשרי, שמחת תורה זה השיא, כמו תשעה באב, כמו י' באב, ששם מגיעים, כמו שתמיד אומרים בתשעה באב, עכשיו זה המלך מתאחד, הקדוש ברוך הוא מתאחד איתנו, בלי אומות העולם, בלי כל הדברים החיצוניים, לא צריך מצוות, לא צריך סוכה, לא צריך כלום, אנחנו עם הספר תורה, ספר תורה זה ההתפתחות כבר המאוחרת יותר, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, עצרת תהיה לכם, אנחנו והוא זה אחד. הדברים מתגלים דרך החיבוק של הספר תורה, שבעצם תשעה באב, י' באב, שיא של יכולת לגלות את הפנימיות של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, רודפי הישגוע בין המצרים, ואז לאחר מכן מתחילים מסע של 50 יום, שהשיא שלו זה ראש השנה, כלומר הולכים מי' באב, דרך 20 יום של אב, 29 יום של אלול, ו-49 יום האלה מגיעים חזרה לראש השנה. אנחנו בעצם מראש השנה עד שמיני עצרת, זה השלושה שבועות הראשונים, ו-49 יום אחר כך, זה הימים שהם עד ראש השנה, ושוב חוזר חלילה לנקודת המוצא, לנקודת המפגש העמוקה. ולכן יש באמת מקום לחשוב כל אחד עם עצמו, ואולי יכולה להיות איזושהי התעוררות פנימית, שבאמת בניגוד כמו שאמרתי בהתחלה, בניגוד גם לאווירה הכללית לכאורה שיש בתקופה הזאת, שהאמין כזה לחכות שזה ייגמר, וגם מבחינת הישיבה שכביכול עדיף לא לדבר את זה ולא לא לעורר דובים מתרדמתם, אבל ככה ידוע בעולם הישיבות, שזה בצבא קוראים לזה אסק, מי שלא יודע, מהצעירים, אז זה אווירת סוף קורס, ובישיבות קוראים לזה, יודע מה, משבר וסוף הזמן וכל מיני כאלה, אבל באמת, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אין סוף אף פעם, אין סוף קורס ואין סוף זמן, ואין אף פעם סוף לדבר הזה, ובכלל לא משנה מה האווירה בחוץ, זה שיש בחוץ, עוד דבר שמקשה על זה, שבחוץ יש חופש גדול, האחים הצעירים בחופשה, העולם כולו, שנה זה עוד לא כזה מתקרב לחודש אוגוסט, מה שאנחנו נקרא עדיין בלועזי, בסוף יוני, יולי, אבל זה ידוע ככה בעולם, יולי, אוגוסט זה כזה חודשים של קיץ, של חופש, וחלק מהאנשים גם המבוגרים כבר לוקחים חופשות בימים האלה, ופה בדיוק, דווקא בזמן הזה, שגם מבחינה רוחנית הוא כאילו נראה זמן של ריחוק, וגם מבחינת זה שזה כאילו סוף שנה, וגם מבחינת מה שקורה בעולם, כל הדברים האלה דווקא מאתגרים אותנו לגלות את הנקודה הפנימית של החיבור עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה ועם כל העבודה הפנימית שלנו, שבאמת באמת אין לה הפסקה. גם עצם העבודה שיש בכלל דבר שנקרא בין הזמנים, גם אותו כידוע אמרו כמה מגדולי ישראל, אם היה בכוחם היו מבטלים את המוסד הזה, אבל בסדר, אבל זה כבר היום כבר זה דברים שכבר לא נאמרים, כי ברור לכולנו שצריך איזשהו רווח בין פרשה לפרשה, קצת לנשום אוויר, קצת להתעברר עם דברים, עם דברים אחרים, בסדר? זה מובן שבכל זאת המסיביות של לימוד תורה כל היום היא צריכה גם כן איזושהי הפסקה. אבל החיבור עם הקדוש ברוך הוא, החיפוש התמידי כל הזמן להתקדם, כל הזמן להתפלל, כל הזמן לחפש יותר את ההתקדמות האישית, ההתקדמות הרוחנית, ובטח כל עוד נמצאים בתוך הזמן, בתוך הישיבה, אז עד שההרגשה שצריכה להיות זה שבערב תשעה באב באים ואומרים לך, תשמע, בין הזמנים צריך ללכת, אתה סוגר את הספר ויוצא, כי צריך. אבל באמת, מבחינה פנימית, להפך, אתה נמצא באיזשהו תהליך של עלייה, ולכן אני באמת מציע וקורא לגיבורים ולכולם, כולם גיבורים, לחשוב ביחד על איזשהו משהו, אולי שבשלושת השבועות האלה, אולי מסיימים איזשהו, איזה עניין, איזה מסכת, אולי לומדים את ענייני המקדש קצת, הלכות בית הבחירה, רמב״ם, מסכת תמיד, משניות, יכול להיות חלקים בגמרא במקומות מסוימים שנוגעים, דברים מיוחדים, ספרי אמונה, ספרי חסידות, ליצור חבורות לימוד ודווקא ליצור בעזרת השם התקדמות ולשמח את המלך ולרדוף אחריו בעזרת השם שיתקיים בנו כל רודפי השם ישיגו בין המצרים.